סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השנה היא 1980, ולפול וולקר יש מטרה אחת ברורה. המטרה שלו היא לעצור את האינפלציה המשתוללת בארצות הברית. פול וולקר הוא לא סתם אדם, הוא יושב ראש הבנק הפדרלי של ארצות הברית, הפד. הדרך שלו להילחם באינפלציה היא דרך הנשק של הריבית וצמצום אמצעי התשלום במשק. זה תהליך מסוכן, כי עליית ריבית גורמת לחברות שנמצאות בקשיים ותלויות באשראי כדי לשרוד, להיכשל. זה גורם לאנשים שרצו לצרוך בהלוואות להקטין את הצריכה שלהם, כי העלות של ההלוואות גבוהה מדי. והכי חשוב למקרה שלנו, עליית הריבית גורמת לבועות פיננסיות להתפוצץ. ולכל הדברים האלו, יש נטייה להוביל למשבר אמיתי בשוק. הוא יודע את זה. אבל האינפלציה בארצות הברית היא גבוהה כבר כמה שנים. וב-1979 היא שוב התחילה לטפס והגיעה למעל ל-11%. והנתונים לגבי העתיד גם לא נראים טוב. וולקר העלה את הריבית בחדות מיום שנכנס לתפקיד, מרמה של 10% למעל ל-17% לשנה. ריבית שמחייבה מאוד מאוד בכיס של כל מי שיש לו הלוואה. גם ריבית של 10% הייתה גבוהה. והריבית הייתה 5% עד לא מזמן. 17% הריבית של וולקר נתנו שוק למשק. קראו לזה וולקר שוק. אבל עכשיו, לא פחות מחצי שנה אחרי שנכנס לתפקיד, ובדיוק כשהוא מנהל את המלחמה הלא פופולרית הזו שגורמת לכולם לסנוע אותו, הוא מגלה שיש סיכוי טוב שמישהו הולך להרוס את התוכנית. מישהו הולך לרסק את שוק הסחורות, ומשם את שוק המניות, ומשם את המערכת הבנקאית כולה. אדם בשם בנקר הנט מנסה לקנות כל פיסת כסף שהוא מצליח לשים עליה את היד, והדבר הזה גורם למחיר המתכת לזנק. אבל הוא עושה את זה עם הלוואות ענק ובשיתוף עם גורמים זרים ממדינות ערב. הנט הוא האדם פרטי בעל האשראי הגדול ביותר בארצות הברית. ייתכן שהנט הצליח להכניס את המערכת הבנקאית של ארצות הברית לברוך שוולקר יצטרך להתמודד איתו, וימנע ממנו להמשיך בתוכנית שלו להילחם באינפלציה. אבל לפני הכל, וולקר מנסה להבין את חומרת המצב. בנקר הנט והאחים שלו משכנו מטילי כסף כנגד האשראי שלהם. וולקר מבקש מכל הבנקים שילבו כסף לאחים לוודא שאכן יש להם את מטילי הכסף בכספות, ושמטילי הכסף לא ניתנו כבטוחה ליותר מבנק אחד או ליותר מהלוואה אחת. הסכומים כל כך גדולים שוולקר חייב לוודא שאכן יש ביטחונות לכל הטירוף הזה. וכך עובדים בבנקים ברחבי ארצות הברית יוצאים לספור את מטילי הכסף של האחים. התשובות מעודדות. המטילים בכספות. עכשיו נשאלת השאלה הבאה. אם ירצו לממש את הביטחונות האלו, איך אפשר לממש את כל המתכת הזו בלי לרסק את השוק? אני רוי גירון. והיום נמשיך בחלק השני בסיפור המדהים על האחים שניסו לשלוט בשוק הכסף העולמי. בפרק הקודם סיפרתי לכם על בנקר הנט, מולטי מיליונר מטקסס שניסה להגן על ההון שלו והתחיל לקנות מטילי כסף כהגנה מאינפלציה, ומתוך אמונה שהמתכת נסחרת מתחת לשווי האמיתי שלה. בנוסף הוא אגר את המתכת היקרה בכספות בשוויץ, כי הוא חשש מהפיכה קומוניסטית בארצות הברית. אבל הסיפור הזה הלך וגדל הרבה מעבר לסיפור של השקעה תמימה, ואיים להכניס את ארצות הברית למשבר פיננסי אמיתי. אז איך הגענו בסוף הפרק הקודם בו האחים הטיסו את מטילי הכסף שקנו לכספת שלהם בשוויץ בשנת 1974, למצב שבו 6 שנים אחר כך יושב ראש הפד נלחם למנוע משבר כלכלי? או, בואו נחזור לאיפה שהפסקנו בפרק הקודם. אמצע שנות ה-70, והנט מתחיל לאסוף מטילי כסף. בנקר הנט ידע שזה טוב לעסקים להדביק עוד אנשים בטירוף שלו. ככל שיותר אנשים התחילו לאגור כסף במטרה לשמור על ערך, כך מחיר הכסף יעלה. והיחס בינו לבין זהב התקרב ליחס ההיסטורי של 1:16. בנקר החליט לנצל את הקשרים שלו בעולם הנפט. ב-1973 התחיל חרם הנפט. מחיר הנפט קפץ בעולם. זה היה רע מאוד לארצות הברית, אבל טוב מאוד למדינות שהן יצואניות נפט. להן הייתה בעיה אחרת עכשיו. הן נתקעו עם הרבה כסף מזומן שחיפש אפיקי השקעה. בנקר נפגש ב-1975 עם השאה של איראן, וניסה לעניין אותו בהפיכת חלק מרזרבות המדינה למטילי כסף. השאה לא השתכנע. אבל בנקר לא ויתר, והלך לעוד מדינה שחיפשה מה לעשות עם כל הכסף שהרוויחה מנפט, ערב הסעודית. בערב הסעודית הוא פגש את המלך פייסל, בנו של איבן סעוד, מייסד המדינה. למזלו של בנקר, המלך חלק איתו משהו מהשקפת עולמו. הוא שנא קומוניסטים. הסלידה מקומוניזם הגיעה אצלו ממקום אחר, משנאה ליהודים. הוא האמין שהקומוניזם היא מזימה יהודית לשלוט על העולם. המלך פייסל השקיע כסף רב בעזרה צבאית למצרים נגד ישראל. ואת העובדה שברית המועצות הייתה גם היא נגד ישראל, הוא פתר בטענה שהכל זה רק ניסיון להסוות מי עומד מאחורי המזימה האמיתית של הקומוניזם העולמי. נו טוב, אתם יודעים איך זה עם תיאוריות קונספירציה. בכל אופן, לסעודיה היה מאפיין ייחודי. היא הייתה אחת המדינות האחרונות בעולם שהשתמשו במתכת הכסף כאמצעי תשלום. הריאל הסעודי היה צמוד לכסף עד שנת 1948. אחרי 1948, כמו הרבה מטבעות אחרים בעולם, הוא הוצמד לדולר. אבל בשנות ה-70 הדולר השתולל. עליית מחיר הנפט והוצאות הגדולות על המלחמה בווייטנאם גרמה לאינפלציה בדולר. בתחילת שנות ה-70 האינפלציה הגיעה לשיאים של מעל ל-10% בשנה. בערב הסעודית המצב דווקא היה טוב. המטבע הסעודי סבל ללא סיבה מהדולר. והמדינה התחילו לעשות כל הזמן התאמות ולשנות את שער החליפין כלפי הדולר. בקיצור, בנקר הנט הגיע בדיוק בזמן. כנראה שהוא לא ממש שכנע את ערב הסעודית לחזור לריאל מכסף, אבל כן עניין את המלך להצטרף להרפתקה של הנט. בהמשך, בנקר והסעודים הקימו חברה משותפת, שנרשמה במקלט מס מחוץ לארצות הברית, וקנתה כמויות גדולות של כסף עבור ערב הסעודית והאחים. במהלך שנות ה-70, מסוף 1973 עד 1979, האחים קנו עוד ועוד כסף בשוק. המחיר של 3 דולרים לאונקיה בסוף שנת 1973, שבו קנו את הכסף בפעם הראשונה, היה מחיר מצוין, כי המחירים עוד הכפילו את עצמם. והגיעו ב-74 לסביבות 6 דולרים לאונקיה. אבל לאחר שהוסר חרם הנפט על ארצות הברית חודש לאחר מכן, נרגעו השווקים. גם המלחמה בווייטנאם הסתיימה שנה לאחר מכן, ומחיר הכסף חזר למחירים של 4-5 דולרים לאונקיה, למשך כמה שנים. האחים המשיכו לאורך כל אותה התקופה לאסוף מטילי כסף. אבל בשלב מסוים, הם גם עשו שינוי מהותי באסטרטגיה שלהם. במקום לקחת עון עצמי ולקנות איתו מטילים ולהעביר אותם אל מחוץ לארצות הברית, הם התחילו לקנות מטילי כסף בהלוואות, הלוואות גדולות, שלפעמים הגיעו ל-80% מימון. כלומר, קונים אונקיה ב-5 דולרים, שמתוכם 4 דולרים הם הלוואה. כנגד ההלוואות, ממשכנים את המטילים עצמם. האחים היו בין המשפחות העשירות בעולם. הם קיבלו מימון זול, והבנקים הסכימו להלוות להם באחוזי מימון גבוהים מאוד. אבל כשקונים כסף בהלוואות, משנים כבר את מטרת ההשקעה. מההשקעה שנועדה לשמור על ההון המשפחתי מאינפלציה, זו הופכת להשקעה ספקולטיבית. שמונעת מהאמונה שהמחיר של המתכת יעלה מהר יותר מהריבית שמשלמים על ההלוואה. למזלם, ב-1978, 5 שנים אחרי שהתחילו לאסוף את המתכת, המחיר התחיל לתפוס כיוון. והכיוון היה למעלה. עם עלייה של 25% במחיר, למעל ל-6 דולרים לאונקיה. אבל זה היה כלום, לעומת מה שקרה ב-1979. בינואר 1979, הרחק מבורסת הסחורות בארצות הברית, השאה של איראן נאלץ לברוח מהמדינה. הוא עוזב לאחר שנה קשה של הפגנות ומחאות נגדו שהלכו והחריפו. הוא הורה לצבא לראות על המפגינים, אבל החיילים החליטו לסרב פקודה, והשאה הבין שהוא חייב לברוח אם הוא רוצה לחיות. שבועיים לאחר מכן הגיע לאיראן חומני, ותפס את השלטון. איראן הייתה יצואנית נפט חשובה לעולם, ולעולם המערבי במיוחד, כי השאה היה פרו-מערבי וסיפק יציבות. הקריסה של השלטון שלו הקפיצה את מחירי הנפט בעולם. ארצות הברית, שרק כמה שנים קודם לכן חוותה משבר נפט שזעזע את הכלכלה שלה, נאלצה לעבור את זה שוב. האינפלציה שוב זינקה, והשווקים רעדו. המשקיעים שכבר ראו את הדולר האמריקני נחלש במהירות במשבר הנפט הקודם, רצו אל הסחורות. עד סוף שנת 1979, הכסף זינק פי חמישה למחיר של 30 דולרים לאונקיה. בשלב הזה נלסון בנקרהנט, שהיו לו ולאחים שלו בערך 200 מיליון אונקיות כסף, רובן של בנקר עצמו, הפך שוב לאדם העשיר ביותר בעולם. ב-30 דולר לאונקיה, מטילי הכסף שלו היו שווים מיליארדים, שווה ערך לעשרות מיליארדים במחירים של ימינו. וזה בנוסף לחלקו בעון המשפחתי בעסקי הנפט בטקסס, ולכמה השקעות נוספות שהיו לו בחוות סוסים, אוסף מטבעות עתיקים יקרי ערך, ואדמות שהחזיק ברחבי העולם. בנקר הפך שוב בפעם השנייה לאדם העשיר ביותר בעולם. אבל הטירוף בבורסת הסחורות התחיל להשפיע גם על העולם שבחוץ. כסף היה זול יחסית במשך שנים רבות. במשך מאות שנים אנשים השתמשו בכסף ליצירת כלי אוכל וחפצים נעים. פתאום בתוך כמה שנים המחיר של הכסף זינק מדולר וחצי בתחילת שנות ה-70 לחמישה דולרים באמצע שנות ה-70 ול-30 דולר, אפילו 50 דולר ב-1980. זה פי 30 בעשור. סט כלי אוכל שהיו סמל סטטוס ובעל ערך רב עוד בשנות ה-70 הפך להון בינואר 1980. סט של 12 סועדים שהיה שווה 200 דולר ב-1970 הגיע למחיר של כמה אלפי דולרים. במחירים של היום מדובר על משהו באזור ה-40 או 50 אלף דולר. סכום רציני בשביל סכום. סוחרי מתכות היו מגיעים לשכונות וקונים מאנשים את כלי הכסף שלהם. לפעמים אנשים מכרו את כלי הכסף שעברו דורות במשפחה. זה היה פשוט מפתה מדי. גם אספני מטבעות שהיו בחלקם עשויים מכסף לא עמדו בפיתוי. מטבעות ישנים, אפילו עתיקים, נשלחו להתכה והפכו למטילי כסף. הטירוף שאחז בארצות הברית עבר גם בעולם, וכותרות העיתונים טענו שהעם הבריטי הורס את החפצים שעברו מדור לדור במשך מאות שנים וממיר אותם למטילי כסף. לחובבי העתיקות הדבר הזה כאב. הם הרגישו שמאבדים אוצרות שלא ניתן להשיב, והכל בגלל טירוף שהופך כל דבר עשוי כסף, גם אם הוא יפהפה, גם אם הוא בן 200 ועבר 8 דורות במשפחה, לחלק ממטיל כסף גנרי שישב בעשרות השנים הבאות בכספת כלשהי בעולם. עוד מקום שהבעלה לכסף הגיעה אליו היה הודו. בהודו נשים השתמשו בתכשיטי כסף כדרך לשמור על העון האישי שלהן. בחלק מהמקומות בהודו התכשיטים של האישה נחשבים לרכוש הפרטי שלה, ולפעמים הרכוש היחיד שלה, ולכן נשים רבות החזיקו תכשיטי כסף. היה איסור בהודו על ייצוא כסף מחוץ למדינה, אבל ככל שהמחיר עלה והשתולל, ההודים מצאו את הדרכים להבריח את האוצר הזה מהמדינה. בגלל שזו הייתה הדרך המועדפת לשמור על הון על ידי נשים במשך דורות, הייתה כמות אדירה של כסף בהודו, שהייתה נעולה במדינה וזלגה ממנה באיטיות. הטירוף גם לא פסח על עולם הפשע. הגנבים היו נכנסים לבתים, משאירים את הטלוויזיות ומערכות הסטריאו שהיו עד אז היעד העיקרי בגנבות, והיו רצים למטבח למצוא את כלי הכסף העיקרים. לפעמים הגנבים היו בני משפחה צעירים שלא יכלו לעמוד בפיתוי ומכרו את הכלים של המשפחה ללא הסכמת ההורים. אחת הסיבות שהנט קנה כסף מלכתחילה הייתה שהיה פער בין הביקוש להיצע. אבל עכשיו עם כל האנשים שהופכים כלי כסף ותכשיטים שנצברו במשך דורות למטילי כסף, הפער הזה נסגר במהירות. הטירוף בשוק הכסף גרם לרגולטורים להתעורר, ולשאול את עצמם, האם מישהו מנסה לעשות מניפולציה בשוק? לשוק הסחורות יש רגישות מיוחדת. מדובר בשוק שמאוד משפיע על המציאות. בניגוד לשוק המניות ששיגעון למניה מסוימת יגרום לאותה מניה לעלות ולסחוף אולי אנשים שמנסים להרוויח ובסוף להתרסק ולהשאיר אנשים בהפסד, בשוק הסחורות זינוק של מחיר של סחורה מסוימת גורם לעיוותים אמיתיים. אם מחיר התירס מזנק בגלל ספקולציה, או אפילו אולי בגלל התלהבות של המוני משקיעים שלא מגובה ממציאות, אז עלול להיווצר מצב שהחקלאים יחליטו להסיט חלק מהגידולים שלהם לתירס. ואם הם מגדלים תירס, זה אומר שהם לא מגדלים דברים אחרים. ואז עלול להיווצר מחסור בדברים אחרים. הבעיה הכי גדולה היא בסוף, כשהאחוזים יפקעו, והתגלה שלא באמת רוצים את כל התירס הזה. ואז המחיר של התירס יצנח. שוק הסחורות עלול להפוך משוק שעוזר לגלות את העתיד, לשוק שמעוות את העתיד.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
ומבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוסיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המדוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
הרגולטור שמפקח על בורסות הסחורות בארצות הברית דרש מהבורסות לחקור את העניין ולוודא שהמחירים אכן משקפים את השוק. בקומקס, הבורסה בניו יורק, החליטו שעל מנת למנוע את מה שנראה להם כמו ספקולציה, הם יגדילו את הדרישה לביטחונות על חוזים. כלומר, אם מישהו קונה חוזה לרכישת כסף, הוא נדרש עכשיו לשים מקדמה גדולה יותר. דבר כזה מרסן את השוק, כי הסוחרים צריכים להשיג יותר כסף עבור אותה עסקה, מה שיגרום להם להקטין את הפוזיציה שלהם. בקומקס העלו את הביטחונות עד פי 4, דבר שחייב המוני סוחרים לסגור את הפוזיציות שלהם. בנוסף, הם החליטו על צעד מכוון נגד האחים האנט. הם החליטו להגביל את כמות החוזים שמותר לכל סוחר להחזיק ל-600 חוזים בלבד. עדיין מדובר בכמות עצומה של כסף, במחיר של עשרות ואפילו מאות מיליוני דולרים. אבל עדיין הגבלה. ואכן היחידים בכל השוק שהחזיקו יותר מ-600 חוזים היו האחים האנט. כשבנקר האנט שמע על ההגבלה החדשה הוא טען, זה כמו לוב, הם לוקחים לי את הכסף. הוא טען שקומקס משנה את חוקי המשחק תוך כדי המשחק עצמו. וזה בעצמו סוג של רמאות. אבל לקומקס הייתה את הזכות לעשות את זה. בקומקס טענו שפשוט אין מספיק כסף. היו חוזים פתוחים שדורשים מסירה של כ-100 מיליון אונקיות במרץ 1980. אבל היו רק 70 מיליון אונקיות במחסנים של קומקס. מתוך אותם 77, רק 22 מיליון היו באמת ניתנות למסירה, והשאר היו בבעלות של ספקולנטים, שעשויים לדרוש מסירה שלהם במרץ. זה התחיל להיראות כאילו מישהו מתכנן שורט סקוויז לשוק הכסף. אני אסביר מה הכוונה. רק לפני זה, הודעה קצרה מהמפיקה שלנו, אביגייל.
אין לראות באמור להעיל המלצה לביצוע פעולות בשוק ההון. אימוץ רעיונות השקעה מהפודקאסט, ובמיוחד רעיונות שכשלו באופן קולוסלי והם מתו אסון כלכלי על המבצעים שלהם, מומלץ אפילו עוד פחות.
אז יפה, אחרי שכיסינו את עצמנו משפטית, קחו כולם מתים ובואו נסביר לכם צעד אחרי צעד איך לעשות שורט סקוויז שיעשה אתכם מיליונרים. סתם. פשוט תמיד מצחיק אותי איך אחרי כתבה של 300 מילים על למה אתם חייבים לקנות את מניה X, מגיעה הודעה קצרה שאומרת שזה בעצם לא המלצה. טוב, אבל באמת במקרה הזה זו לא המלצה. אבל זה עובד בערך ככה. דמיינו מצב שבו יש בשוק החוזים המון חוזים פתוחים, שמחייבים את צד א' להעביר מיליוני אונקיות של כסף לצד ב'. ההנחה היא בדרך כלל שבסוף רגע לפני שהחוזה יפקע, הצדדים ימכרו את החוזה בשוק והפוזיציה תיסגר. כלומר, אם יש רווח לאחד הצדדים הוא יקבל אותו, אבל המתכת עצמה לא תעבור ידיים. למעשה, ייתכן מאוד שלמי שמכר את החוזה אין בכלל מתכת. הוא רק מכר אותו בשביל לעשות רווח ספקולטיבי, כי הוא חשב שעד שהחוזה יפקע המחיר של המתכת ירד. המצב הזה שיש אנשים שמוכרים התחייבות לספק מתכת שלמעשה אין להם איפה להביא אותה, עלול לגרום לבעיה אמיתית ביום הפקיעה. ייתכן שביום הפקיעה אלו שמחזיקים חוזים שמאפשרים להם לקנות את נקיות הכסף, יחליטו שהם לא רוצים למכור את החוזים ולקבל את הרווח שלהם, אלא שהם מתעקשים לקבל את הנקיות עצמן. במצב כזה, אלו שמכרו להם יצטרכו להשיג מאיפשהו את המתכת עצמה. עכשיו, להשיג פתאום טונות של מתכת כסף זה לא דבר פשוט. במיוחד אם יש כמה אנשים בעולם שמחזיקים כמעט את כל המלאי הזמין של המתכת. ואז אלו שהתחייבו למכור מתכת שאין להם, כלומר הם עשו סוג של שורט, הם מכרו בחסר. אלו ילחצו ויסכימו לתת למי שיש לו את המתכת כל מחיר על מנת לעמוד בהתחייבות שלהם. או לחילופין לשלם כל מחיר למי שמחזיקים את החוזים שהם מכרו בשביל לקנות אותם בחזרה. זה נקרא שורט סקוויז, או להכניס את השוק לפינה, שזה התרגום הקלוקל שלי לקורנר דה מרקט. בעצם להכניס את השוק לפינה או קורנר דה מרקט, זה מצב שיש מישהו ששולט בסחורה מסוימת והוא יכול לקבוע את המחיר שלה. האחים אנט החזיקו יותר משליש מכל מתכת הכסף בעולם, שזה הרבה מאוד. אבל אפילו יותר משמעותית לשוק היא העובדה שזה בערך 3/4 מכל הכסף שנמצא בידיים פרטיות. כלומר שלא נמצא במרתפים של ממשלות ובנקים מרכזיים, שלרוב לא פעילים בשוק. זה אומר שבשלב הזה כבר די קשה למצוא מישהו שרוצה למכור נקיות כסף. היו המון שורטיסטים שחשבו שהמחיר כבר עלה יותר מדי והימרו כנגד המתכת. השורטיסטים האלו עלולים למצוא את עצמם בפינה לא נוחה אם האחים יחייבו אותם למסור להם את כל המתכת שהם התחייבו לספק. בקומקס חשדו שמישהו מנסה להכניס את השוק למצב הזה. הם ידעו שבסיפור מעורבים האחים אנט, אבל גם משפחת המלוכה הסעודית וגורמים אחרים שהאנט הדביק בהתלהבות שלו. הם לא רצו להגיע למצב הזה והחליטו לצנן את השוק, על ידי צמצום כמות הפוזיציות הפתוחות שאדם יכול להחזיק. אם בנקר האנט יוכל להחזיק רק 600 חוזים, היכולת שלו לחייב מסירה על אותם 600 חוזים לא יגרמו לאלו שמחויבים לספק את הסחורה להגיע למצב שהם לא מוצאים סחורה. בנקר והאחים האנט היו בבעיה. הם היו צריכים לחסל חלק גדול מהפוזיציה שלהם. היו להם אלפי חוזים והם נדרשו להחזיק רק 600 עכשיו. אם הם ינסו להיפטר מהחוזים במכה אחת, הם ירסקו את השוק. הבעיה הייתה שהם היו כמעט היחידים שיש להם פוזיציה שהם צריכים להיפטר ממנה. אולם יש הרבה ספקולנטים קטנים שמכרו להם את החוזים, אבל לא חייבים לסגור את הפוזיציה שלהם כי הם לא מחזיקים יותר מ-600 חוזים. חוק החדש גרם לכך שיש לחץ לסגור חוזה קנייה, אבל אין לחץ לסגור חוזה מחירה. זה יוביל מהר מאוד להתרסקות של המחיר, מסיבות שהן למעשה מלאכותיות. הן נגרמו רק בגלל המגבלה החדשה. לאחים היו שתי דרכים עיקריות להתמודד עם הבעיה הזו. הראשונה היא למצוא לקוחות גדולים שיקנו מהם את החוזים שלהם מחוץ לשוק. אבל מי יסכים להיכנס עכשיו לשוק המטורף של הכסף בדיוק כשהרגולטור מתערב ומנסה לחסל את השוק? פה האחים רקחו פתרון יצירתי. הם פנו לחברת הנגלהארד, חברה שעוסקת במתכות יקרות, בזיקוק מתכות ונחשבת לממציאת הממיר הקטליטי. הם הציעו להם עסקה כזו. האחים התחייבו לקנות מאנגלהארד 28 מיליון אונקיות כסף, בתמורה ל-36 דולרים לאונקייה, במספר מועדים החל ממרץ 1980. ובתמורה הם ייתנו להם 2,800 חוזים עתידיים שהם החזיקו בבורסה. למעשה האחים הפכו חוזים עתידיים בבורסת הסחורות לחוזה עסקי רגיל, ומסרו כנגד החוזה הרגיל את החוזים העתידיים שלהם. המצב מבחינתם לכאורה לא השתנה, חוץ מהעובדה שהם לא יכלו לסחור בחוזה שלהם עם אנגלהארד. לאנגלהארד העסקה קסמה, כי הם בעצמם החזיקו פוזיציית שורט גדולה שהם רצו לחסל, כי עכשיו בורסת הסחורות קומקס דרשה מהם פי כמה יותר ביטחונות עליה. אנגלהארד לא היו ספקולנטים שימרו כנגד המתכת. אנגלהארד היו באותה התקופה עסוקים מעל הראש בזיקוק כסף והמרתו למטילים. כסף שנאסף מכל העולם כסכום, מטבעות ותכשיטים. למעשה בשלב הזה בתי הזיקוק הפכו לצוואר הבקבוק בהפיכת כלי הכסף למטילים. בשוק הכסף התנודתי הם רצו להגן על המחיר שבו הם יוכלו למכור את הכסף הזה. בעסקה עם הנגלהארד התחייבו האחים לקנות כסף במיליארד דולר בכמה תשלומים, שווה ערך ל-4 מיליארדי דולרים של היום. הם גם נתנו לאנגלארד אפשרות להקדים חלק מהתשלומים כנגד מסירה מוקדמת של המטילים. העסקה הזו חיסלה כמות משמעותית של חוזים שהיו בידי האחים. אבל זה לא הכל. הייתה להם עוד דרך לחסל את הפוזיציה בלי לזעזע את השוק. משפחת האנט הייתה משפחה גדולה, גדולה מאוד אפילו. בזכות האב האנט שכזכור אהב להפיץ את הגנים שלו. המשפחה התגייסה לטובת האחים וקנתה חוזי כסף בבורסה. כשיש הרבה אנשים שכל אחד מהם מחזיק עד 600 חוזים, אפשר להחזיק די הרבה חוזים. בסך הכל סחרו בבורסה באותה תקופה 21 חברי משפחה שונים שהחזיקו חוזה קנייה. ההגבלה על כמות החוזים נכנסה לתוקף בשמיני בינואר. אבל זה ממש לא גרם למחיר לרדת או להתייצב. למעשה המחירים עלו מסביב ה-30 ומשהו דולר לאונקייה ל-50 דולר לאונקייה בסי. בטווח זמן של כמה ימים עם תנודתיות של עשרות אחוזים במסחר התוך יומי. ב-21 לינואר, שבועיים אחרי ההחלטה הקודמת להגביל את המסחר, חזרו בבורסת הסחורות קומקס לשולחן הדיונים. הטענות שעלו בדיון היו שהבורסה איבדה את התפקיד העיקרי שלה של ניבוי המחיר העתידי של הסחורה, והפכה לקזינו, עם תנודתיות שהופכת אנשים לעשירים ומרוששים בתוך שעות וימים. החשש משורט סקוויז עלה שוב, וגם החשש מגורמים מחוץ לארצות הברית שמנסים לעשות מניפולציות בשוק. בנוסף בקומקס ראו את אותם הסוחרים החדשים שהצטרפו בשבועיים האחרונים למסחר, ופתאום מחזיקים בפוזיציות של מאות מיליוני דולרים. וטענו שהם רואים שמות חדשים אבל מדובר באותם השחקנים שמפעילים אותם. קומקס קיבלה החלטה הרת גורל. הם החליטו לסגור את הבורסה לחוזים חדשים. כלומר, ניתן היה לסחור רק אם יש לך פוזיציה שאתה רוצה לסגור. אם קנית חוזה לקניית ונקיות כסף בעתיד, אתה יכול למכור את החוזה. אם יש התחייבות למכור כסף בעתיד, אתה יכול לקנות חוזה קנייה ולסגור את ההתחייבות שלך. אבל אי אפשר למכור חוזים אם אין לך, או לקנות חוזים אם אתה לא מראש בהתחייבות. המטרה של מהלך כזה היא למנוע מצב שבו יש הרבה חוזי מסירה פתוחים בסוף החודש, ואין מספיק ונקיות כסף כדי לספק אותם. מעכשיו כל עסקה בבורסת הסחורות רק תקטין את מספר החוזים הפתוחים. כאשר המסחר נפתח לאחר הגבלה החדשה, השוק דווקא הגיב באיפוק. מחיר הכסף ירד באחוזים בודדים, לא משהו שיזעזע את המערכת. אבל בורסת הסחורות קומקס לא הייתה המקום היחיד בארצות הברית שבו סוחרים בכסף. ישנה גם את בורסת הסחורות בשיקגו. שם לא הגבילו את המסחר, אבל יום לאחר ההגבלה בקומקס, גם שיקגו החליטו להכיל את אותה הגבלה. המסחר הפך למסחר של סגירת פוזיציות בלבד. לאחר ההחלטה של הבורסה בשיקגו, השוק הגיב בחריפות. ירידה חדה של 10 דולרים במחיר הכסף, מ-44 ל-34 דולרים לאונקיה. אני לא יודע למה זה קרה, אבל כנראה שזה היה הקש ששבר את גב הגמל. מעין הרגשה שמישהו חזק, הרגולטור, הבורסות, לא רוצים לראות את המחיר של הכסף עולה למחירים האלו. וזה לא רעיון טוב לאמר נגד הרגולטור.
ארץ ישראל המוכרת לנו היום, הנופיה, עתיקותיה והיושבים בה, היא תוצאה של אלפי שנות היסטוריה. ומעטים האירועים שהשפיעו באופן עמוק כל כך על הארץ ועל ההיסטוריה היהודית, כפי שהשפיע עליהן חורבן בית המקדש השני. סדרה חדשה בהגשתי, בשם שורשים עמוקים, מסע אל ההיסטוריה בתקופת בית שני ולאחריה, סוקרת את האירועים וההתרחשויות שהובילו לחורבנם של ירושלים ובית המקדש, והשינויים שהתחוללו בעקבותיהם. הצטרפו אליי ואל מיטב הארכיאולוגים והחוקרים של רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ומשרד המורשת, למסע בין 12 פרקים אל האירועים ששינו את ההיסטוריה היהודית לתמיד. שורשים עמוקים. סדרה חדשה על ההיסטוריה של תקופת בית שני ולאחריה. זמינה להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים.
בסך הכל ירד המחיר ב-30% ביומיים. הירידה הגדולה ביותר אי פעם. האחים האנט טענו שהיו שיקולים זרים בהחלטה לפגוע במסחר בבורסת הסחורות. נכון, הרגולטור ביקש לחקור את הנושא, אבל ההחלטה לסגור את השוק לחוזים חדשים התקבלה על ידי הוועד שמנהל את הבורסות. בוועד הזה ישבו אנשים שהם בעלי עניין. חברות שסוחרות בחוזים עתידיים בעצמן. רובן היו בפוזיציית שורט. כלומר, התחייבו לספק כסף במחיר נמוך, למרות שלא היה להם את המתכת. הטענות האלו כנראה היו נכונות, לפחות בחלקן. אנשים עם עניין הצביעו בפגישות האלו, ולא נמנעו מההחלטה בגלל העובדה שיש להם עניין בתור מחזיקי פוזיציית שורט. האחים פנו לבורסות במכתב שמאיים בתביעה אם לא תשקל מחדש ההחלטה, ובנוסף פנו לעיתונות וטענו את הטענות האלו. אבל בסופו של דבר ההחלטה לא השתנתה, וגם לא הופעלה שום סנקציה נגד אלו שהצביעו תחת ניגוד עניינים. לדעתי זה היה בגלל שהם יכלו תמיד לטעון שאין קשר בין ההחלטה לא לפתוח פוזיציות חדשות לבין הפוזיציה שהם החזיקו. המטרה של המהלך הייתה למנוע מצב שלא יהיה ניתן לספק את החוזים, וזו המטרה ראויה. ובנוסף, העובדה שאי אפשר לפתוח חוזים חדשים לא אמורה להשפיע על הערך האמיתי של הסחורה. אם היא אכן נמצאת במחסור, המחיר שלה יעלה. האחים הנט הפסידו מיליארדים ביומיים האלו. כנראה שבאזור ה$3 מיליארד. אבל המחיר היה עדיין גבוה מאוד. אמנם העסקה עם אנגלהרד התפצעה במחיר קצת יותר גבוה, אבל היא הייתה רק 10% מכל ההחזקה שלהם, שרובה נקנתה בדולרים בודדים. הם היו עדיין עשירים מאוד, ולמרות הזעזוע הרגעי הזה, המתכת המשיכה להיסחר ביציבות במשך יותר מחודש עד תחילת מרץ. בתחילת חודש מרץ, אנגלהרד ביקשה מהאחים לממש את הזכות שלה להקדים את המסירה של המתכת, בהתאם לחוזה שחתמה איתם. אותו חוזה שנחתם כדי להוריד את מספר החוזים שהיו לאחים מתחת ל-600 לאדם. במסירה הזו היה מדובר במעל ל-10 מיליון אונקיות, ובכמה מאות מיליוני דולרים שהאחים היו אמורים לשלם עבורן. האחים אנט טענו שאין להם כרגע כסף זמין לביצוע הרכישה, ולכן הסכימו לשלם בהתאם לחוזה קנס של $1,700,000 כדי לדחות את המסירה. השמועה על ההחלטה של האחים לדחות את המסירה תמורת קנס התחילה להתפשט, ולא עשתה טוב לאמינות שלהם ולמחיר הכסף בבורסות. צריך להבין, הרבה אנשים נשאו עיניים בשלב הזה בניסיון להבין מה האחים עושים בשוק ולהשקיע לפי זה. אם לאחים נגמר הכסף, או, זה לא זמן טוב להשקיע. כדור השלג התחיל להתגלגל. בעקבות הירידה במחיר הכסף, האחים התחילו לקבל מרג'ין קולס. זה אומר שהבורסה רוצה שישימו עוד בטוחות כדי להבטיח את החוזים שלהם. הרעיון במרג'ין קול הוא שאם התחייבתי לקנות עונקיית כסף ב$40 לדוגמה, אז אני צריך לשים כמה דולרים כבטוחה לחוזה. אבל אם המחיר ירד ל$30, אז הכמה דולרים ששמתי כבר לא מספיקים בשביל להבטיח שאני אקנה את המתכת. כי כבר יש הפסד של $10 לעונקייה על הנייר. אם אני רוצה להמשיך להחזיק את החוזה הזה, אני צריך לחזק את הביטחונות. כלומר, לשים עוד $10 לעונקייה, אלו שהפסדתי, בנוסף לביטחונות המקוריים שלי. זה מרג'ין קול. כשמחיר הכסף התרסק, האחים היו מושקעים בהמון חוזי קנייה. המחיר ירד והחוזים הפכו הפסדיים. הברוקרים והבורסה ביקשה שישלמו את ההפסדים בנוסף לביטחונות שכבר נתנו. האחים בשלב מסוים התחילו להסתמך על הלוואות לרכישת הכסף, והיו להם כבר די הרבה הלוואות כאלו. בעקבות המרג'ין קולס הם נאלצו להלוות עוד ועוד כספים. הם היו חייבים מאות מיליונים לברוקרים שנתנו להם הלוואות כנגד מטילי הכסף, ששועבדו עבור אותם הברוקרים. ובנוסף הם היו חייבים מאות מיליונים לבנקים ברחבי ארצות הברית ובעולם באותה השיטה. כמה ימים לאחר שהאחים ביקשו לדחות את המסירה המוקדמת של אנגלהרד, הם קיבלו לראשונה סירוב להעניק הלוואה כנגד מטילי כסף. זה היה ברקליס הבריטי שסירב להלוואה של $100 מיליון. מיד אחריו סירב גם דויטשה בנק. עם כל הלוואה שסורבה, מחיר המתכת התחיל לצנוח. 8% ביום אחד, ולאחריו עוד 10%. ככל שהמחיר ירד, האחים היו חייבים יותר כסף במרג'ין קולס, והסיכוי להשיג הלוואה ירד עוד יותר, כי שווי המתכת שהייתה להם לשעבד בשביל ההלוואה הזו ירד. המחיר כבר עמד על $29 לעונקייה. עדיין מחיר מדהים לעומת המחיר שבו נקנו רוב המטילים של האחים, אבל לאחים לא הייתה בעיה של הון, הייתה להם בעיה של תזרים מזומנים. היו להם נכסים בשווי של כמה מיליארדי דולרים, רק במטילי כסף. בנוסף עוד אדמות חקלאיות וחוות וסוסי מרוץ יקרים ונכסי נפט במיליארדים. אבל לא הייתה להם דרך קלה להשיג כמה מאות מיליוני דולרים שהיו דרושים בשביל לשלם את המרג'ין קולס. ואם הם ינסו למכור את מטילי הכסף בשביל לממן את זה, הם רק ירסקו את השוק עוד יותר, ויגרמו לעצמם לעוד מרג'ין קולס. הם היו במלכוד. דווקא בזמן הכי גרוע מבחינתם, הנשיא ג'ימי קרטר והפד יצאו בתוכנית למלחמה באינפלציה. הוחלט לצמצם את האשראי במשק האמריקאי. צמצום האשראי אומר שיהיו פחות אמצעי תשלום במשק, פחות כסף לאנשים להוציא על מוצרים. כשיש פחות כסף במשק, המחירים יורדים, או לפחות במקרה של ארצות הברית של שנות ה-80, עולים לאט יותר. באותה התקופה עמד בראש הבנק הפדרלי פול וולקר, איתו פתחנו את הפרק הזה. הבנק הפדרלי הכתיב את האופן שבו יבוצע צמצום האשראי. בפגישה של הבנק עם עיתונאים, הסביר וולקר שהמטרה היא גם הפחתה של אשראי צרכני, אבל בעיקר חיסול החלוטין של אשראי למטרות ספקולטיביות. בין המטרות שניתנו כדוגמה למטרות ספקולטיביות היו הלוואות לצורך השתלטות על חברות בבורסה, והלוואות שמשמשות לצורך קנייה של סחורות שלא למטרות ייצור. חלק אחרון היה אסון של ממש לאחים הנט. הפד סגר להם את ברז האשראי, ממש ברגע הכי לא מתאים, שהם זקוקים לו כל כך. לבנקים בארצות הברית היה אסור להלוות להם כסף. גם הסוחרים בשוק הסחורות הבינו במה מדובר. הם הבינו שאם מצמצמים את האשראי לשוק הסחורות, זה אומר שיהיה בשוק הזה הרבה פחות כסף והמחירים ירדו. וכמובן שאם כולם חושבים שעוד רגע המחירים ירדו, אז כולם מוכרים עכשיו כבר כדי לא להפסיד. והשוק התחיל לצלול. עם ירידות של 10% ו-20% ביום במשך כמה ימים, מ-29 דולרים ל-20 דולר לאונקיה. האחים הנט קיבלו בינתיים עוד ועוד סירובים מבנקים להלוות להם כסף. הבנקים בארצות הברית היו כבר מחוץ לתחום בעקבות ההנחיה של הפד. בנקר טס לקנדה ואירופה ונפגש עם מנהלים בכירים בבנקים, אבל גם שם הבנקים סירבו להלוות להם כסף. ב-21 במרץ בנקר הנט סוחר מטוס פרטי מפריז בשעה בניסיון להשיג הלוואות באירופה וטס לערב הסעודית, במטרה לפגוש את משפחת המלוכה שם. זו הייתה האפשרות האחרונה שלו, כבר לא נותר לו למי לפנות. הוא חיכה במלון שתתואם לו פגישה עם המלך, אבל המלך סרב לפגוש אותו. נאמר לו על ידי שליח שערב הסעודית לא תסחור יותר בכסף. הם מבינים כעת שהתחום יותר מסובך ממה שבנקר הציג להם, במיוחד כשיש אפשרות שהחוקים השתנו על ידי הבורסות ושהפד עלו להתערב. הם הפסידו מספיק על האימורים האחרונים במטבע ולא מעוניינים להתעסק בזה יותר. בנקר הבין שהוא כבר לא יצליח לגייס כסף מאף גוף גדול. אז הוא החליט לחזור לרעיון שהיה לו בעבר, ולא מומש, פשוט בגלל שהוא לא באמת היה צריך אותו. לאחים היה קל מאוד לגייס אשראי. הם נחשבו ללווים אמינים מאוד, והם תמיד הביאו איתם ביטחונות במטילי כסף. אבל עכשיו הבנקים, חלקם בגלל הפד וחלקם מחשש למצב שהתפתח, סגרו להם את הברז. אם אי אפשר לגייס מגופים גדולים, אולי אפשר לגייס מההמונים, מהציבור. בנקר הודיע על תוכנית לגייס אג"ח מגובה במטילי כסף. הרעיון היה שהציבור יוכל לקנות איגרת חוב שמשלמת ריבית שנתית, כמו אג"ח רגיל, אבל גם ניתנת להמרה לכמות מסוימת של אונקיות כסף במידה ומחזיק האיגרת מעוניין בכך. זה רעיון נפלא. הכסף יזרום לאחים שיממנו את כל החוזים שלהם לקנות מטילי כסף, והמטילים האלו לא יצטרכו להימחר. אם הם לא יימחרו, הם לא יגרמו להתרסקות של מחיר המתכת, ויעצרו את כדור השלג של ירידות המחירים והמרג'ין קולס. אבל פה, האחים פספסו בגדול. יש אמרה בעולם הסטארט-אפים שאומרת שצריך לגייס כסף לא כשאתה צריך, אלא כשאתה יכול. וכנראה שגם פה המצב היה זה. בינואר, המשקיעים היו עטים על האגח. מגובי הכסף של האחים הנט. אבל במרץ, עם כל הבלגן מסביב, היה ברור שזה צעד של אדם נואש. השוק ירד ב-25% לאחר ההודעה, למחיר של 15 דולר לאונקיה. למחרת, ה-27 במרץ 1980, הברוקרים שהחזיקו חוזה כסף עבור האחים ולא קיבלו מהם ביטחונות נוספים, נאלצו למכור את החוזים שהחזיקו בשביל לעצור את ההפסדים שלהם. בנוסף, בנקים שהחזיקו מטילי כסף עבור האחים שנקנו בהלוואות של 80% מימון, בחרו לממש את הבטוחה שלהם, שהייתה שווה הרבה פחות. כל הסחורה הזו הגיעה לשוק ולא מצא מי שיקנה אותה. המחיר התחיל לצנוח. הברוקרים שניסו כולם ביחד למכור את הנכסים, גילו שהבטוחות שהאחים נתנו, בשום אופן לא יחזירו את ההפסדים שנוצרו, והם בעצמם עלולים למצוא את עצמם במצב של פשיטת רגל, אם האחים לא ישלמו להם. היום הזה זכה לשם סילבר תרסדי, היום שבו התרסק שוק הכסף. המחיר צנח במחזור עצום, בעשרות אחוזים ל$10 לאונקיה. ירידה של 80% מהשיא שנרשם בינואר. אחד הברוקרים התקשר לפול וולקר והזהיר אותו לגבי המצב. הטירוף בשוק הסחורות עמד לזלוג לשווקים אחרים. מניות של חברות ברוקר שנקשרו לאחים התחילו להתרסק בשוק המניות. גם מניות של בנקים התחילו להתרסק. בנקים היו חשופים להלוואות ענק שהובטחו על ידי מטילי כסף. אם המטילים שווים כבר רבע או חמישית מהשווי שלהם לפני חודשיים, ייתכן והבנקים ימצאו את עצמם ללא ביטוחות ויספגו את ההפסדים בעצמם. וולקר ראה איך לנגד עיניו מתרקם משבר בנקאות ומשבר פיננסי בארצות הברית. והכל בתקופה שהוא מנסה לרסן את האינפלציה בהעלאות ריבית וצמצום האשראי. וולקר נאלץ לכופף את החוקים החדשים שנקבעו רק כמה ימים קודם לכן, ולאשר לבנקים בארצות הברית לתת הלוואה לאחים כדי שיוכלו לארגן את החובות שלהם. הלוואת ענק של $1.1 מיליארד ניתנה לאחים על ידי מספר בנקים ובאישור וולקר במין גרסה מוקדמת של Too Big to Fail שראינו במשבר הסאפריים. למרות שפה רק הסירו איסור ולא ממש הלוו כסף מתקציב המדינה כמו שהיה במשבר הסאפריים. זה עזר. מחיר הכסף עלה במהלך הימים הבאים ל$12 לאונקיה. ולמרות שבנקר הנט צדק וקנה כסף במחירים מגוחכים במשך עשור, העובדה שהוא קנה כמויות גדולות במחיר של $30, $40 ו-$50 מחקה את כל הרווחים שלו והשאירה אותו ואת השותפים בהפסד גדול על שגעון הכסף שלו. הוא נשאר מיליונר, אבל כבר לא מיליארדר, ולמעשה היה עני יותר מאשר יום לפני שנדבק בשגעון הכסף. ואגב, כנראה שאם תשאלו אותו מה קרה שם בסילבר תרסדי, הוא יגיד לכם שקרה בדיוק מה שהוא חשש ממנו כל הזמן. המדינה, הנשיא, הפד, הרגולטור והבורסות לקחו ממנו את מה שהיה שלו ביושר. הם שינו את החוקים תוך כדי תנועה. הם רקחו חוקים שנועדו להגביל אותו, לייבש אותו, להפיל אותו. ויש מצב שהוא קצת צודק. אבל ככה זה כשאתה מנסה לקנות את כל הכסף בעולם, ומאיים להכניס את השוק לפינה. זהו. אם אהבתם את הפרקים האלו, כנראה שתאהבו גם את הפרק למחוץ את השורטיסטים. סיפור מאוד דומה שקרה בתקופה אחרת לחלוטין, והסתיים הרבה יותר רע. זה פרק מספר 10, והוא עלה אי שם ב-2019. אז אני בטוח שאני נשמע שם צעיר יותר ופחות מנוסה, אבל שווה להאזין. תודה לאביגיל רוגין, עורכת ומפיקה, אפי בריק מנהל המחירות, אדס דרוקר מנהל את הדיגיטל, אביב שם טוב, סמנכ"ל תפעול, רן לוי עורך הראשי ודני תימורה מנהל העסקי. אני רועי גרון, כותב ומגיש. אתם מוזמנים לדון איתי על הפרקים בטוויטר. חפשו רועי גרון, או להצטרף לדף הפייסבוק שלנו, כשבגרוש היה חור.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.